אני בדרך כלל רגיל לבוא להרצאה הרבה לפני הזמן. בשבילי זה כמו טיסה במטוס. אתם רואים, כבר שעתיים לפני טיסה הטייסים נמצאים במטוס וכבר הם נכנסים לאיזו אווירה, בודקים את הכל, משוחחים, נמצאים בתוך המקום שלהם כדי להיכנס ככה לקשר טוב עם הסביבה. לכן מאוד חשוב לנו לבוא קודם ולחשוב על הנושא. הנושא הוא מאוד חשוב, הכי חשוב. אנחנו נמצאים במעבר מאוד מיוחד מכל ההיסטוריה של האנושות למצב החדש, שכל העולם עולה לדרגת העולם הרוחני. ואיך נעשה זאת? אם לפי הכוחות הטבע זה בלתי נסבל, כי הטבע יצטרך להפוך אותנו בכוחות שלו בצורה מאוד אכזרית. והבורא זה כוח הכללי של הטבע, אין לו רחמנות כמו שאנחנו יכולים לייחס את ההרגשות האלה לבני אדם. אין לו התחשבות כלפי מישהו אחד ושני, שאיזושהי פרוטקציה, אלא חוק, כמו שאנחנו רואים בכל מקום שהוא נמצא, בדרגת פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, גיאולוגיה, אסטרונומיה ועוד ועוד. זה אנחנו ככה מחלקים את הטבע להרבה מאוד נושאים, מפני שאנחנו לא יכולים לכלול אותם יחד, לבלוע אותם כולם יחד, ללמוד אותה בצורה גלובלית, כי המוח שלנו לא גלובלי בינתיים. פעם אנחנו נראה הכל בצורה מושלמת, שלמה, אחת. אם אנחנו נגיע לזה, אנחנו כך נראה. בינתיים זה הכל, אנחנו מחלקים לפי יכולת שלנו ללמוד את הטבע. אבל בכל זאת, איפה שאנחנו באמת חוקרים, אנחנו רואים שישנם חוקים מוחלטים, ואין לנו יכולת לצפות מהטבע או הבורא איזה ויתור, שהוא אולי כמו ההורים שלנו או כמו בחברה האנושית בכלל יכולים להשתנות, לתת לנו איזה מין ערכה, איזה תנאים אחרים, כי הכל בנוי לפי הערך הפוך אורות וכלים. ולכן אנחנו חייבים ללמוד את החוקים האלה ולהשתדל למצוא דרך איך לקיים אותם. הקיום שלהם, כשאנחנו לומדים, הוא בלתי אפשרי. וחוכמת הקבלה לא מסתירה את זה. לכן היא אומרת, חוק הראשון בטבע זה ערך הפוך אורות וכלים. זאת אומרת שאנחנו הפוכים לגמרי לאור. ברצונות, במחשבות, בכל התכונות שלנו, בהכל, שאנחנו עוד לא יכולים אפילו לתאר לעצמנו. אם כן זה מאוד מחליש אותנו. מה לעשות? וכאן באה חוכמת הקבלה ואומרת, ישנו פתרון, הפתרון קשה מאוד וקל מאוד, בדיוק בצורה ישרה והפוכה. ניתן לשנות את עצמו מקצה לקצה על ידי הסביבה, וקשה מאוד להגיע לזה, לנגוע בזה. זה נכון, אבל ברגע שלא בורחים אלה מתקבצים יחד ולוחצים כולם על נקודה אחת, אנחנו מגלים חוק נפלא, חוק הייחוד, שכל אחד יכול לקנות כוח של כולם, אז כל אחד נעשה כמו כולם, ואז שוב הוא פונה לכולם עם כוח שיש לו של כולם, ומתחבר עם כל אחד שבכל אחד יש כוח עם כולם, ואז הוא רוכש כוח הכפול של כולם, ושוב פונה לכולם עם כוח הכפול הזה, ורוכש מהם פי ארבע, בחזקת ארבע מכולם, ואחר כך בחזקת 16, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לנו אפשרות להגיע לכוח אישי של כל אחד, לא של כוח של כולם, אלא ממש אינסופי. זה לא שאנחנו מוגבלים ב-7 מיליארד אנשים, או ב-2 מיליון חברים שלנו, אלא בגלל שיש התכללות במערכת בין כל אחד ובין כולם, וכך בכל מיני צורות אנחנו מגיעים לצורת הספירה, שלמות, ולכל אחד יש בזה רצון ומחשבה ותכונות של האור, לכל אחד. ולכן כל כך המקובלים דואגים להסביר את הנקודה הזאת העיקרית בעבודה שלנו, איך אנחנו מגיעים לבחירה החופשית. ההסבר שלהם מתחיל מזה שאנחנו לגמרי לגמרי לא חופשיים, ואנחנו רואים את זה מביולוגיה, מזואולוגיה, מכל הכוחות וחוקים שלומדים, מפסיכולוגים, מגנטיקאים. אנחנו רואים שאנחנו לא חופשיים, שכל אחד הוא נולד במשפחה שלו בחר, בסביבה שלו בחר, באומה שלו בחר, עם התכונות שלו בחר, ולגמרי לגמרי התחנך גם כן במקום שהוא לא בחר, ואיך הוא ידע לבחור אותו. ואחר כך הלך לגן ילדים, לבית ספר, וקיבל כל פעם השפעת הסביבה, ואיפה שהוא נמצא כך הוא גדל. לעתים רחוקות מאוד אדם באיזשהו מקרה כביכול נכנס תחת השפעת הספרים, תחת השפעת איזה צדדית, ואז הוא מתפתח קצת שונה מהסביבה. כאלה מועטים מאוד, ולזה יש איזה כיוון מלמעלה. אבל בהחלט. כמו שכותב בעל הסולם במאמר החירות, מאמר הבחירה החופשית, אני לא יושב ולא אוכל ולא יושן ולא מתלבש ולא מדבר, ובכלל אני זה לא אני, זה הכל אני למדתי מהסביבה. סביבה נתנה לי הערכה, כך לי להחזיק את עצמי, כך להופיע, כך להיות, אפילו שאני לבד. בכל זאת, אני ספקתי מהסביבה כל הערכים האלו, ואני נמצא בהם, ומלכתחילה, כמו שהייתי טיפת זרע, חוץ מזה כל היתר, קיבלתי מסביבה, מההורים, מהקרובים, אחר כך מהמטפלים, ממחנכים, ממורים, מהחברים שלי, מהחצר, מהעיר וכן הלאה. ומה שבטיפת הזרע זה היה גם כן לא אני, אלא מה שהעבירו לי ההורים שלי. אז אין אדם בכלל שהוא חופשי, ואין לו כלום שאפשר לשייך לו אישית. קשה מאוד להסכים עם זה מצד אחד. מצד שני, המדענים כבר גילו את הדברים האלה ומסכימים עם זה בהחלט. רק במישור החברה שלנו, במישור האנושי, אנחנו בכל זאת מקבלים את האדם לפי מה שהוא. אמנם שהוא בא לנו כנציג של איזה חברה, סביבה, היוצרים שלו. לכן ברוחניות, כל התנאים האלו שבהם אנחנו נמצאים, הם בכלל לא מתקבלים שאנחנו, או שזה אנחנו. ברוחניות כל אחד מאיתנו מתחיל מטיפת זרע רוחני שנקרא נקודה לבשי בלב. כשאדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת, אז מביאים אותו לסביבה. זאת אומרת, גם ברוחניות אנחנו לא בוחרים את התכונות היסודיות ההתחלתיות שלנו, שבזה נוצרתי. וגם כן, אני פתאום שומע על איזושהי סביבה, על איזו קבוצה, ואני נמשך לשם, וגם בזה אני לא בחרתי שום דבר. פתאום אני מגיע, נגיד בני ברוך, מה הם עושים? אני לא יודע. מרגיש את עצמי שכאן כנראה יש לי איזה תשובה, איזה מנוחה, איזשהו רוגע מהתסכולים שלי, מהשאלות שלי. יש כאן איזה משהו שיכול להרגיע אותי, שבתוך החיים שלי, שאני מרגיש ריק, מר, פתאום אני מרגיש איזשהו מקום שיש כאן איזשהו מתיקות. ואני לא יודע למה. באמת, אם לשאול את מתחילים, הם ידברו במילים שהם שמו מאיתנו, והם בעצמם לא יודעים מה שהם מדברים. אבל כך אדם מגיע. זאת אומרת, הוא לא יודע לאן ולא יודע איך, כמו בחיים הגשמיים. אבל מה ההבדל? אם בחיים הגשמיים אנחנו מתפתחים ללא שום בחירה, אני נמצא אצל אבא ואמא, הם מטפלים איך שהם יודעים, ומשפחה והסביבה, ואחר כך כל המערכות שאני עובר, אני לא בוחר שום דבר. מה שאם כן, ברוחניות, אני לא יוכל לעשות צד אחד קדימה מטיפת זרע הזה, מנקודה שבלב. אם אני לא בוחר להתקלל בתוך הרחם, והרחם שלי היא הקבוצה, שאני צריך להידבק לדופן הרחם, זה נקרא גימל ימי הקליטה, ולהיות מחובר בקבוצה כמו טיפת זרע מתחברת לדופן הרחם הגשמי. ואז כל רגע ורגע בחיים שלי אני צריך יותר ויותר להתחבר כדי לקבל מהקבוצה, מהרחם הזה, אוכל שיזרום דרכי כל מה שיש בה בתוך הקבוצה, ואז אני גודל בתוכה כמו עובר בתוך הרחם. איך? האגו שלי כל הזמן גודל ואני נדחה מהקבוצה, אבל אני צריך דווקא ההפך, להתחבר יותר חזק. אז אם הבשר שלי האגואיסטי, אם אני מתחבר יותר חזק לקבוצה, אני מקבל ממנה עוד יותר הזנה, וכך אני גודל. בתשע ספירות הראשונות שלי, בזה אני גומר תשעה ירחי לידה, ואז נולד. יש כאן בדרך עוד הרבה תהליכים שאנחנו עוברים בכל ימי העיבור. אני גודל עם ראש למעלה, שאני צריך לראות בתוך הקבוצה כל החסרונות וכל ההישגים, אני צריך לעבוד איתם שהם גדולים ממני, לכן הם סביבה שלי שאני בוחר, אני נמצא בתוכם, אני מוסר את עצמי אליהם כמו עובר שנמצא בתוך הרחם ומוסר את עצמו ממש כולו כך לאמא שלו, ואז האמא לא מרגישה שזה חלק הזר, אמנם שזה כמה קילו בשר שנמצא בה והוא זר לגוף, אבל בגלל שהוא מבטל את עצמו כלפי האמא, אם אדם מבטל את עצמו כלפי הקבוצה, הוא מקבל הכל מה שיש בה, ואז גודל. ובסוף של תשעה חודשים הוא מתהפך עם הראש למטה, נשכח ממנו הכל מה שלמד קודם, מבטל את הכל, האני שלו, מה שהיה לו במדרגה הזאת, מוכן ללכת למדרגה יותר עליונה, בזה שהאני שלו מתבטל, מה שגדל בתוך הרחם, בתוך הקבוצה, ונעשה כלפי הקבוצה בצורה עצמאית יותר, שנקרא שנתיים ימי יניקה. ומתחיל להתקשר לקבוצה בצורה מבוקרת יותר, עם השכל, עם הרגש עצמאי שלו, האגו שלו יותר גודל, והוא מתחבר ומתנתק, מתחבר ומתנתק, כמו ביניקה. אבל הוא מתחבר לקבוצה כבר בדרגה יותר גבוהה. הוא מקבל מקבוצה כבר אורות רוחניים יותר גדולים, שנקראים אורות החסדים, הם נקראים חלב. ובתוכו הם מתהפכים לדם. ויודע מה זה נקרא שהוא הופך להיות לבשר. וכך גודל שנתיים. אדם בקשר לקבוצה רק בעצמאות יתר. אבל העצמאות שלו בזה שהוא מבקר את הקבוצה יותר ומסכים איתה, זאת אומרת בהגברת הרצון שלו הגדול, באגו שלו יותר גדול, ובדבקות יותר גדולה בקבוצה. ואחר כך עוד יש לנו גדילה כמו בחיים שלנו, עד רמת הרוחנית שנקראת 6, 9, 13 שנה, 20 שנה, 70 שנה וכן הלאה. ותמיד, משך כל החיים הרוחניים, הוא יותר ויותר ויותר נדבק לקבוצה, רק בצורה יותר ויותר ויותר עצמאית, שהם נעשים כשניהם הגדולים זה מול זה. עד שלגמרי משתווים זה עם זה. וזה נקרא גמר תיקון של האדם. יוצא שאין לנו שום בחירה חופשית, שום פעולה שאפשר לרשום אותה על חשבוננו, אלא רק הקשר הנכון שלנו לקבוצה. שאם היינו מעבירים כל העולם הזה דרך פילטר הרוחני, שהיה מסנן לנו כל הדברים שלא שייכים לנו ומשאירים רק את מה שאנחנו עשינו בעצמנו, הגענו, רכשנו, פעלנו, מכל המעשים שלנו יירשם רק מעשה שהוא חיבור לקבוצה. ולכן אנחנו לומדים בשבירת הכלים שזה נעשה במיוחד, שאנחנו דווקא בעולם שלנו כך מרוחקים זה מזה, מתרחקים זה מזה, שונאים זה את זה, כדי לתקן בתיקון הזה שלנו, שכאן אנחנו בעולם שלנו יכולים לבקר את עצמנו, יכולים לראות איך עד כמה שאנחנו נעזרים על ידי חברים, עוזרים להם, מתחברים מצורה גשמית שמתחבקים, רוקדים, לצורה יותר פנימית. עד כמה שהלב שלנו יכול כבר להשתתף עם רצונות האחרים. נקודות שבלב אנחנו צריכים לחבר בינינו. זה סך הכל מה שיש לנו מעולם הרוחני. לכן כותב בעל הסולם שהמתאמץ בכל ימי חייו להידבק יותר לחברה המתאימה שהבורא הביא אותו לשם, הוא זוכה לשבח, ורק בזה תלוי העתיד הטוב של האדם. וכאן ישנה עוד בעיה. האם החברה היא מתאימה לי? האם היא מספיק חשובה, גדולה, חכמה? האם יכול להיות כאן איזה מין תקלת לידה, הפלה? גם זה תלוי רק באדם. אם אני מדבק לסביבה שהיא פחות או יותר רוצה במשהו, במידה קטנה מאוד, לא חשוב איזה, רוצה להגיע לרוחניות, מספיק לי את זה. כל היתר תלוי בי. אם אני משתדל להיכנס ולראות בתוכם את הנקודות שבלב שלהם, שהם שם בפנים, מחוברים כולם יחד, אני משיג את העולם אינסוף. כי סך הכל אנחנו נראים לעצמנו קטנים, ארציים, אגואיסטים, שום דבר כאילו לא יודעים, לא מבינים, לא מרגישים. בתוך תוכנו אנחנו מחוברים ונמצאים במצב המושלם. לכן, אם ישנה קבוצה פיזית שמאפשרת לאדם איכשהו להתחבר אליה, זה מספיק. כל היתר זה תלוי עד כמה שהוא יוכל לצלול בתוכה ולמצוא שם את החיבור הזה הפנימי האמיתי. גם כאן עכשיו אנחנו נמצאים כאן, ישנה כאן קבוצה נפלאה, החיבור בפנים הוא עצום, גדול, עם האור הפנימי שום דבר לא נעלם, זה נעלם מההשגה שלנו, ואז רק תלוי עד כמה שאני אכנס פנימה עד הנקודה שבלב שלי וארצה להתחבר עם הנקודות האחרים, ואז אני אגלה איך שהאור שורה בינינו ואנחנו נמצאים בחיבור הפנימי בינינו. זה אנחנו צריכים לגלות. זה כל חוכמת הקבלה בעצם, המימוש שלה. כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, פרצופים, ספירות, זה מדובר על קשר שאנחנו מגלים כשנכנסים פנימה בקשר בינינו, אז מידות הקשר בינינו, עד כמה שהאור מתגלה ונעלם, זה נקרא עולם. אז יש לנו 5 דרגות של הקשר בינינו: עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד הקשר הטוטלי המושלם שנקרא עולם אינסוף. אין גבול בקשר בינינו. והדרגות האלה עוד מתחלקות לפרצופים וספירות. וסך הכל, רק שם אנחנו מגלים מה שכתוב בכל התורה ובחומת הקבלה, בכל הספרים, בכולם. לכן, אין לנו לאן לברוח. אנחנו צריכים רק להיות כל הזמן מרוכזים בראייה שלנו פנימה, לרמה פנימית איפה שאנחנו מקושרים יחד. והכל תלוי בתשומת לב של כל אחד ואחד, שלא יעזוב את הנטייה הזאת. וכאן זה הבעיה הגדולה. איך להיכנס פנימה ועוד יותר פנימה ועוד יותר פנימה, עד שאנחנו תופסים את הרמה הזאת, עד שאנחנו מתחילים להרגיש אותה שהיא נמצאת בינינו, והגלים האלו שם שנמצאים בקשר בינינו, איך שהם פועלים וכבר מתחילים לקשור כל אחד מאיתנו גם לאותה מערכת. איפה אני לוקח את עוצמת הרצון, תשומת לב, עדינות, רגישות? כאן דווקא אני זקוק שוב לחברה. אני לבד לא מסוגל להחזיק את עצמי יותר מרגע אחד בחיבור הזה. אני יכול להתאמץ ברגש ובשכל ולהיכנס פנימה ולרצות שם להיות ככה בפנים דבוק ולאחוז בזה בכל השיניים. אחרי שנייה זה נעלם. רק החברים, אני מדבר על כל השני מיליון שלנו שבכל העולם, אם אנחנו נחשוב יחד כל אחד על כולם, כי הוא תלוי בכולם, אז דרך האחרים אני אעזור לעצמי. אני לבד לא מסוגל. אם אני אחשוב שכולם גם כן יחשבו כך, שכולם גם כן ישיגו כך, אז מתוך זה הכוח הזה, המחשבה הכללית הזאת שאני משפיע לכולם, אפילו שהם לא שומעים אותי, אפילו שאני רק בשקט חושב על זה, בכל זאת רצון שלי עליהם, שזה נקרא תפילת הרבים, שכולם יבואו לשם להרגשה ממשית, זה חוזר עליי וזה עוזר לי להחזיק באותה הרמה הפנימית לאורך זמן ולהתעמק יותר ויותר. לכן כל העבודה של הקבוצה, אנחנו לא צריכים להתפזר להרבה מאוד כיוונים, לארגן כל מיני אירועים ועוד ועוד דברים. צריכים להתרכז רק בנקודה הזאת, פנימית, איך להחזיק את עצמנו בפנימיות הקבוצה, איפה שאנחנו מחוברים יחד. זה שייך גם לגברים וגם לנשים בשווה. וגם בחיצוניות אנחנו צריכים על זה לדבר. בעל סולם כותב על זה. רבש כותב על זה גם כן במאמרים, שאנחנו צריכים לדבר על חשיבות המטרה, חשיבות החברים, חשיבות הקבוצה, כי זה מביא לי התפעלות, ביטחון, ערבות, שאני יהיה מסוגל יותר ויותר להיות דבוק לרמה הפנימית הזאת, עד שזה מתחיל להתגלות ואני כבר מרגיש נכנסתי לעולם הפנימי, לעולם הרוחני. לכן יש חוק, איש רעהו לעזורו, שרק בתנאי שיש תמיכה הדדית, כל אחד מאיתנו יהיה מסוגל להגיע לרוחניות, ולא כל אחד בפני עצמו, לעולם. לכן אנחנו צריכים אתכם לדאוג, במיוחד באספה כזאת גדולה כמו שעכשיו בכל העולם שאנחנו מתאספים, איך אנחנו מגיעים לנקודת האחיזה הראשונה הזאת, שיהיה לנו הרגשה הזאת הפנימית. אנחנו, אני יודע כבר לפי ניסיון שלי, זה כמו שטעמתם משהו ואתם יודעים מה זה, אז פעם הבאה אתם כבר רוצים, אתם כבר יודעים למה לגשת, מה לטעום, איך להמשיך, איך להגיע לטעם שלא ייעלם, שיהיה יותר חזק, ועוד ועוד. נקווה שאנחנו נצליח בהרגשה הזאת הראשונה שלנו, ואז כל אחד כבר אחרי מגע הראשון נכנס לעיבור, וכבר נקווה שניוולד גם לעולם הרוחני. העיקר זה, אתם יודעים, מכל הבעיות של הקרות, קליטה זה הבעיה הכי גדולה. גם ברוחניות זה כך. נקווה שנצליח. הכל תלוי בנו. זה בעצם הבחירה היחידה והפעולה היחידה והבעיה היחידה שישנה לנו ולכל האנושות. והטבע מכוון בצורה כזאת מבחוץ, שדוחף אותנו רק לנקודה הזאת שאנחנו נממש אותה. אנחנו עוד נראה איך בזמן הקרוב זה יתבהר ויתבהר יותר ויותר ויותר לכל האנושות. איך שנצטרך להתחבר כולנו יחד. בשביל מה ולמה זה יהיה, לאט לאט זה יתגלה מצורה חיצונית של העולם עד הצורה הפנימית הזאת. ואנחנו צריכים בזה לתת דוגמה לכולם. זה בעצם מה שרציתי לספר לכם על תחילת ההתפתחות הרוחנית שלנו, שנקווה שאנחנו נתחיל אותה היום. שאלות? ההוא, כולם יושנים?
Hello. You've explained that our work is internal, and my question is about the proper external behavior. I see that some people dance, some people sing, others sit, others go to their rooms. What is the proper external behavior for our advancement? Thank you.
אני רואה שאתה מסביר על ההתנהגות שלנו ועל הדברים שאנחנו צריכים לעשות, ואני רואה שאנחנו עושים הרבה דברים בחיצוניות. מה בפנימיות הם הדברים שאנחנו צריכים לעשות, ההתנהגות הנכונה שלנו בפנימיות?
לא. בחיצוניות אנחנו צריכים לעשות אותם הדברים, רק אותם הדברים שהם יתמכו בפנימיות שלנו. חוץ מזה שאני מחויב בעולם הזה לקיים את החיים שלי הגשמיים בצורה הכרחית, כל היתר בפעולות שלי חיצוניות, גופניות, ברצון ובמחשבה, אני צריך לכוון רק לנקודת המגע הזו הראשון עם העולם הרוחני. ולפי זה אנחנו צריכים לבדוק בקבוצה, בבית, בעבודה, עם עצמו, איך ומה ומו, מה אני עושה עם החיים שלי. חוכמת הקבלה לא דורשת מהאדם להיות מלאך. אבל מי שרוצה להתקדם יותר, הוא צריך לחפש על ידי איזה אמצעים הוא יכול להגיע למאמץ יתר, לחיבור יתר. יותר מהיר, יותר מועיל. בעצם אין מקום, אין מעשה, אין פעולה, אין איזשהו מקרה בחיי האדם שלא יכול להוציא משם תועלת להתפתחות הרוחנית שלו. רק שידע איך לממש אותה. כי אין דבר סתמי, מקרי. אלא הכל זה מתגלגל בצורה מאוד מאוד ממוחשבת מלמעלה, מדויקת. ולכן רק צריך לתת תשומת לב על המשחק שבורא עושה איתנו, או במילים אחרות, איך שהטבע מעורר בנו רשימות חדשות בכל רגע, ורשימות האלו הן רשימות מקולקלות, ואנחנו כל רגע צריכים לכוון אותם שוב לנקודת החיבור. אני סובב ראש לצד ימין, שוב לנקודת החיבור, לצד שמאל, שוב לנקודת החיבור. כל פעם אני צריך לאתר הכיוון שלי, האם הוא נכון או לא. זאת כל העבודה. יחד עם זה, אם אני בלב ומוח שלי מרוכז לזה, אני יכול לעבוד באיזושהי עבודה 20 שעות ביום, אני יכול לעשות כל דבר שבחיים שלי, וזה לא מפריע לי. בבקשה.
קודם כל אני רוצה להודות לך על המתנה הכי גדולה שנתת בחיים שלי.
השאלה שלי ככה, the biggest gift you gave me in my life.
אם אני שמעתי אותך נכון, אתה אמרת שאם אנחנו משתוקקים לעבודה, אם אנחנו קוראים בספרים נכונים,
correctly, you said that if we long for the work, if we read the right books,
אפילו אנחנו, אם אנחנו לא מבינים אותם, זה מקריב אותנו לבורא.
Even if we don't understand them, it brings us closer to the Creator.
אם אנחנו רוצים להתקרב אליו.
עכשיו יש אנשים שהולכים לבית כנסת, אנשים שהולכים להתפלל לבית כנסת, יש להם כוונה להתקרב לבורא.
There are people who go and pray in the synagogues and so on, and they have an intention to come closer to the Creator.
הם מתפללים לפי ספרים שנכתבו על ידי מקובלים.
And they pray by books that were written by Kabbalists.
והם קוראים ספר תורה. אז איך זה יכול להיות שאתה אומר, דעת שלנו זה רק מסורת ומנהג, וכאילו שאין שום ערך רוחני בזה? תודה.
And they read the book of Torah and so on. So how come you say that our religion is only a tradition and that really there's nothing more to it but a tradition and a custom?
תודה. אנחנו מדברים על האנושות שהיא כולה יצאה מהבבל, הקבוצה הקטנה יצאה משם על ידי אברהם, וכל היתר הבבלים שלא רצו להצטרף אליו התפזרו בכל היבשות. כך כתוב גם כן על ידי הפילוסופים, גם היסטוריקנים היוונים ו אותה הקבוצה שהלכה עם אברהם, שהוא היה אחד מהכהנים הגדולים בבבל, בעצמו היה משתחווה לעצים, לאבנים, אחר פסלים, עד שהתחיל להכיר את השיטה, שיטת החיבור. אותה קבוצה קרא לעצמה קבוצת המקובלים, ממילה קבלה, גילוי, הבורא לנברא. איך מגלים את הבורא? מגלים את הבורא על ידי החיבור. לכן הכלל שאמר אברהם וחוק הכללי של כל הטבע זה ואהבת לרעך כמוך. זה כלל של כל התורה, כמו שכתוב. מי שבבבל רצה לשמוע בזה, כמו שהיום מי שהאנושות רוצה לשמוע בזה, מגיע ומתחבר אלינו. מי שלא רוצה לשמוע בזה, אומר שזה הכל לא נכון ושטויות. אפשר להמשיך בחיים שלנו. אין כפייה ברוחניות. אם אדם לא רוצה, אי אפשר לחייב אותו, כי זה הכל תלוי ברצון הלב. לכן, התחלקו לשניים. אחד שהלכו עם שיטת אברהם, להתנתק ממגדל בבל, זה מגדל של אגו, שרצו לבנות מגדל עד השמיים. להיות באגו שלהם עד השמיים. והתחילו לשנות זה את זה עד כדי כך שהפסיקו להבין זה את זה. זה נקרא בבל, שבלל שפות, שהפסיקו לדבר באותה שפה, כאילו הפסיקו להבין זה את זה. זה האגו שהיום אנחנו רואים בעולם. האגו שלנו גדול כמו הר, מנתק כל אחד מהשני, ואנחנו שונאים זה את זה. כל אחד נהנה מזה שהוא יותר גבוה משני. זאת אומרת, כמה ששני יותר נמוך, זה יותר טוב, אני מרוויח. ואף אחד לא מבין את השני. רק את עצמו. גם אברהם היה בזה. ודווקא הכי מוצלח. האגואיסט הכי גדול. הוא היה שם בין הגדולים בדת של הבבלים, להשתמש באגו בצורה אכזרית ביותר. כך כתוב בתורה? מחר פסלים? היה איש מאוד מכובד? עד שגילה שיש סיבה לזה שהאגו גודל בצורה כזאת, וקרע בין בני אדם ממש מתפרץ, שכל זה כדי לחייב את בני האדם בטוב או ברע להגיע לחיבור, כמו כל הטבע הכללי. זה נקרא שהתגלה עליו הבורא, ואז משך אחריו אלפי אנשים, כמו שכותב רמב״ם, והלך משם, כי נמרוד רצה להרוג אותו. נו, אותה קבוצה התחילה לחיות לפי החוקים הרוחניים האלו, אהבת הזולת ואהבת לרעך כמוך, כולם כמשפחה אחת. בצורה כזאת היא גם כן גדלה ברוחניות, עד שהתגלה בהם אגו גדול ונפלו למה שנקרא גלות מצרים. התגברו על האגו הזה הגדול ביניהם שנקרא מצרים, התעלו לדרגה רוחנית שנקרא קבלת התורה. התגלה להם חוכמת הקבלה בצורה המלאה השלמה. באיזה תנאי? שהם עומדים מול הר סיני, הר של סינה, שעומדים ליד סינה, הר של סינה, מה אומרים להם? או שאתם מתחברים כאיש אחד בלב אחד, או כאן יהיה מקום קבורתכם. אתם צריכים להגיע לחיבור בערבות המלאה ביניכם. הצליחו להתחבר באגו שהתגלה והגיעו דרך העבודה הגדולה, זה נקרא 40 שנות המדבר, לדרגת בינה ואחר כך לדרגת החוכמה שנקרא ארץ ישראל. ישראל זה נקרא ישר כאל, שכבר יכולים הרצונות שלהם לחבר לקשר ביניהם ולגלות ביניהם את הכוח העליון. בנו כלי משותף ביניהם שנקרא בית המקדש. לא יכלו להחזיק בו הרבה זמן, כי האגו כל הזמן מתפרץ. נפלו ממנו. אבל נפלו מדרגת החוכמה לדרגת הבינה, לדרגת בית המקדש השני. אחרי זה אגו שוב התגלה בימי רבי עקיבא. מה רבי עקיבא צעק לתלמידים שלו? היו לו 24,000 תלמידים. הוא צעק, ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה, אין חוץ מזה שום דבר. אל תתחילו לדמיין לעצמכם שיש עוד משהו חוץ מזה. והם נפלו לשנאת חינם. לכן נשבר הכלי שלהם המשותף בדרגת בינה שנקרא בית המקדש השני, ויצאו מגלות לגלות מהרוחניות. ומה שנשאר אצלם, נשארו רק פעולות חיצוניות, מנהגים, לא תיקונים פנימיים, לא תיקון הלב, לא תיקון הרצון. אין ואהבת לרעך כמוך, אין תיקון הרצונות. באדם, בכל אחד מאיתנו, יש תרי"ג רצונות. תיקון כל רצון ורצון לאהבת הזולת נקרא עשיית מצווה. זה כתוב בזוהר. כל הדברים שאני מספר לך, יכול להראות לך אחר כך כל המקורות. ואם אדם מתקן תרי"ג מצוות, זה נקרא שתיקן כל הרצון שלו הכללי של הנשמה, ואז מתפשט בו אור אינסוף. לכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להתחבר בינינו כדי לתקן את הרצונות שלנו שנמצאים כולם בנקודה שבלב, בטיפת זרע הזה הרוחני, בנשמה, לאהבת הזולת, ולזה אנחנו צריכים תורה, ממש תורה, לא שכתובה על הקלף ונמצאת באיזה ארון, אלא תורה שנקרא האור המחזיר למוטף. בחיבור בינינו אנחנו מתחילים לגלות, כשאנחנו באים לקבוצה, עד כמה שאנחנו שונאים זה את זה. זה אנחנו מגלים תנאי שנקרא בראתי יצר רע. ואז אנחנו זקוקים לכוח העליון שיתקן את הקשר בינינו, שנקרא בראתי תורת תבלין. אנשים שמתקנים את האגו שלהם משנאת הזולת לאהבת הזולת, הם נקראים שמתקנים את עצמם, שלומדים תורה, שמממשים תורה. כי תורה זה נקרא מאור המחזיר למוטף. מי שסתם פותח וקורא, טוב, גם טוב. גם טוב בזמן הגלות. היינו צריכים להיות בניתוק מחוכמת הקבלה 2,000 שנה. למה? כדי להתחבר עם כל אותם הבבלים שהתפזרו מהבבל בכל היבשות. נפלנו לתוכם, התחברנו עם כל העמים, עם כל אותו הבבל. היום אנחנו חוזרים לאותו הבבל. היום כל העולם הוא עגול, כאילו נמצאים במקום אחד. מה נעשה? שוב מתחילה להיות שנאה הדדית, יחס נורא ביניהם, תלות הדדית זה בזה, כמו שהיה בבבל. אבל בבבל היינו יכולים להתרחק זה מזה. אתה הולך לשם, אני לשם. היום אין לנו לאן ללכת. אנחנו היום צריכים לממש את התיקון כאן ועכשיו. לכן האנשים שהם מתבללים, שהם עושים כל מיני פעולות חיצוניות, הם מקיימים מנהג, מנהגים. הם לא מתקנים את הלב שלהם לאהבת הזולת. אני מצטער לראות אותם שהם דווקא שונאים את האחרים. ורק האגו גודל בהם. עוד יותר ויותר, דווקא מזה שנראה להם שהם קדושים. אין מה לעשות, זה תוצאה מהגלות. נקווה שנגיע להבנה גם עם האנשים האלו. צריכים ללמוד על כל זה ולראות עד כמה שבאמת במשך ההיסטוריה כך זה יתקיים. פליז.
Thank you for that. That was another lecture. Thank you. I heard you say that gradually others whose point in the heart hasn't opened will open.
שמעתי שאתה אומר שבהדרגה אלה שהנקודות שלהם עוד לא נפתחו ייפתחו.
And when I'm around all these people whose point in the heart has opened and I feel what I can think is nothing more than the light of the creator,
כשאני נמצא ליד אנשים שהנקודות שלהם כן נפתחו ואני מרגיש משהו שבשבילי זה לא פחות מהאור של הבורא,
it brings me much joy. And sometimes when I'm by myself I feel the same feeling, not as strong, and it sometimes it's a little frightening.
זה נותן לי הנאה גדולה. עכשיו לפעמים כשאני לבד אני גם מרגיש את הרגשה הזאת, אמנם לא כל כך חזק, אבל לפעמים זה מפחיד.
So if gradually everybody's going to come to the wisdom of Kabbalah, the point in the heart opening up, I can understand that.
אז אני יכול להבין את זה שבהדרגה כולם יגיעו לחוכמת הקבלה, הנקודות שבלב שלהם יפתחו.
But is it going to be a point of critical mass when, you know, people don't come gradually, where they'll just have to open up, and are they going to lose their minds, go crazy?
אבל האם תהיה נקודה שבה מעבר לאיזושהי מסה קריטית אנשים כבר לא יבואו בהדרגה, אלא פשוט ככה הכל ייפתח וכולם ככה יצטרכו לפתוח את הראש וככה להשתגע עם זה?
לא הבנתי.
האם תהיה באיזשהו שלב מסה קריטית שמעבר למסה הקריטית הזאת זה כבר לא יהיה תהליך הדרגתי, אלא התפרצות ככה.
בדיוק. קורקט. צריכים באמת, זה כמו ש... אני לא יודע איך להגיד את זה, אולי בצורה מדויקת. יש כוח הגנתי בגוף. אם נגיד 30, 40, 50, 60, לא יודע, תלוי איזה מערכות אצלו מתקיימות, כל היתר זה מתחילות להבריא מהם. לענייננו, אם אנחנו נגיע למסה קריטית שלנו, שאם אנחנו נגיד איזשהו אחוז, חצי נגיד, מהבני ברוך של היום, או אפילו פחות, אני לא יכול להתחייב במספר, נגיע לרוחניות, כל העולם יתחיל להרגיש את זה בצורה, זה כמו גלים, ממש התחילו לשטוף אותם והם התחילו להבין יותר ולהרגיש יותר, ופתאום זה יהיה להם ברור שזה כך. פשוט זה יעלה מתוך האדם למוח וללב, שהוא פתאום התחיל להרגיש שכן, זה טבעי שזה ככה. הוא לא ידע מאיפה זה בא. זה יבוא מהקשר בינינו. נכון. בבקשה.
Mi nombre es Bárbara. Vengo de Insof.
Her name is Barbara. She comes from Florida.
שמה ברברה, היא מגיעה מפלורידה.
Desde que se inició el congreso, el Kenneth, siento una gran energía y que todos...
Since the convention started, she feels a big, big energy.
מאז תחילת הקונגרס שהתחיל, היא מרגישה ככה אנרגיה מאוד גדולה.
Siento un gran deseo de todos de llegar a un solo corazón, a la corrección.
She feels the desire from everyone to reach the correction.
מרגישה את הרצון לתיקון מכולם.
Siento que estamos construyendo el templo espiritual y que el creador está entre nosotros.
She feels that we are building up the spiritual temple and that the creator is among us.
מרגישה שאנחנו בונים את המקדש הרוחני, בית המקדש הרוחני, ושהבורא הוא בינינו.
También he escuchado de usted que se construirá el tercer templo, pero será destruido.
I've also heard from you that the third temple is going to be built up, but it's going to be destroyed as well.
Y mi pregunta es...
גם שמעתי ממך שיבנה בית מקדש שלישי, אבל האם הוא גם כן יחרב?
Y mi pregunta es... ¿Cómo impedir que ese templo que estamos construyendo, ese templo espiritual, no sea destruido de ninguna forma?
So my question is as follows. How can we avoid to destroy that spiritual temple that we are building up, that we are creating within us now?
אז השאלה שלי, איך למנוע את החורבן של בית המקדש הרוחני שאנחנו בונים עכשיו בינינו?
תודה רבה לך על השאלה. אני רואה אותה בכל הקונגרסים שלנו, אישה היקרה הזאת. ומה יש להגיד? אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שכל החורבנות שהיו עד כה, ובכלל כל מה שקרה בעולם, זה קרה בצורה הכרחית. כדי משני הכוחות, בורא ונברא, כוח הבינה וכוח המלכות, שנוכל לחבר אותם יחד, לכלול אותם יחד, לעשות מהם מיקס כזה, שכל הטבע שלנו יוכל לכלול בתוכו תכונות הבורא, ואז נוכל להגיע למצב שאנחנו נהיה דומה לו, להישאר גם כן בטבע שלנו, רק צורה חיצונית היא תהיה כמוהו, כמו כוח השפעה. זה נקרא הבורא. כדי להגיע לזה ששני כוחות התחברו יחד, מנוגדים, אנחנו לא יכולים לחבר אותם, כי בעולם הרוחני, בשדה הרוחני, מינוס ופלוס הם לא מתחברים. הם יכולים להתקרב בתנאי שאתה מקלקל מינוס ופלוס. עד כמה שהם מנוגדים הם יותר מתרחקים, עד כמה שהם פחות מנוגדים הם מתחברים. להכניס פלוס לתוך מינוס, כוח הבורא לכוח הנברא, זה לא ניתן אפילו בטכניקה שלנו, בעולם שלנו. זה רק על ידי הפיצוץ. כשאנחנו מפוצצים משהו, אז על ידי המכה, נגיד, מתכת אחת נכנסת למתכת השנייה ומתפזרת שם. אותו דבר ברוחניות קרה. זה נקרא שבירת הכלים. שבירת בית המקדש ראשון ושני. הרוחניות נמצא במצב של כוח האור החוכמה וכוח של אור החסדים. ולכן משני הקומות האלו הייתה צריכה להתגלות השבירה. זה נקרא חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני. אחרי ששני החורבנות האלו נעשו, נשבר, נעשה ערבובי המשך 2,000 שנה האלו, שעכשיו מסתיימים. הם כבר הסתיימו באמצע 120. ואז מתוך הערבוביה מתחיל להיות התיקון. אנחנו דור הראשון שמתחילים את התיקון. ומהתיקון לא יכול להיות יותר לא שבירה ולא כלום. כי כל השבירות הם היו כדי לחבר בין כוח הבורא וכוח הנברא, כך שלנברא יהיה יכולת להידמות לבורא. אז לא צריכים לפחד על חורבן איזשהו בית המקדש, זאת אומרת, הכלי הכללי שלנו, בית זה נקרא כלי, בית. מקדש זה נקרא כלי של השפעה, של אהבה. לא צריכים לפחד שזה יישבר, מפני שכל השבירות הם היו לצורך דווקא החיבור הזה הנכון. בבקשה.
I have a very long question, probably. I have a hisaron, I have this lack, I have this desire to be completed. And what do I do with it? What is my hisaron originally? Do I send this request to the man? Do I ask directly the Creator to give them strength to unite, or what?
יש לי חיסרון גדול להיות שלמה. מה אני עושה עם החיסרון הזה? האם אני שולחת אותו ישירות לגברים? האם אני שולחת אותו לבורא? מה אני עושה עם החיסרון הזה?
לא, את מתקנת אותו לבד. לא צריכים לשלוח אותו לאף מקום. כל אחד צריך לתקן את החיסרון שלו. רק אמצעי לתיקון הוא בזה שאנחנו צריכים להתעזר זה בזה, להתחבר זה עם זה, אבל לא שמישהו יתקן מה שיש לך. אני לא מסוגל לקחת חסרונות שלכם ולתקן אותם. זה יגנוב ממך בחירה חופשית, עצמאות, להגיע לדרגה לאן שאת צריכה להגיע, לשורש נשמה שלך. זה אי אפשר. אלא רק עבודה בקבוצה, לגברים בצורת גברים, לנשים בצורת נשים, היא עוזרת לכולם להתקלל יחד בנשמות ולהרגיש שכולנו שייכים לכלי אחד. כמו שהיה לפני החורבן, לפני השבירה. בבקשה.
Hello, my name is Mike from Detroit. I have a question about the end of correction. I heard that you say that Hashem is playing a game with us, and any game has an end point.
Then who's playing a game with us?
Hashem, Elohim, or God is playing a game with humans?
השאלה שלי לגבי גמר תיקון, אני שמעתי שאתה אומר שהבורא משחק איתנו משחקים, ולכל משחק יש מטרה.
Any game has to come to an end. My first question is, am I correct to understand this game is over in about 200 years?
השאלה הראשונה שלי, האם נכון ההבנה שלי שבערך בעוד 200 שנה המשחק הזה ייגמר?
אני מקווה שהוא ייגמר לפני זה. כן? אני באמת אומר לכם מכל הלב בהרגשת הביטחון המלאה, השלמה, שאנחנו יכולים לעשות את זה תוך כמה שנים ספורות ממש. אין בזה שום עיכוב.
My question then, either through the path of the right or the path of the left, the game will be over. And I apologize for the simplicity of this question, but either way, the game's over, and Adam seems to be corrected. So my question to you is the difference between these two paths and their endpoints.
השאלה שלי בעצם לגבי דרך התיקון, דרך ימין או דרך שמאל, כי אם בכל מקרה אנחנו נגיע לאותו מקום ונשמת אדם תתוקן, אז מה בעצם ההבדל בין דרך ימין ודרך שמאל?
יופי, הבנתי.
How if we don't take the path of the right, we end up through the path of the left, what happens after that fact? And I apologize for the folly of the question.
I understand.
אז השאלה שלי, מה יקרה אם אנחנו נבחר בסופו בדרך השמאל?
המטרת הבריאה היא שכל אחד מאיתנו כנקודה מהכלי הכללי צריך להגיע לשלמות. זאת אומרת, לחיבור עם כל היתר הנקודות בכלי הכללי הזה, כמו תאים בגוף השלם הבריא. להגיע לזה אנחנו חייבים בהבנה, בהרגשה, בהשגה של כל המערכת הכללית הזאת הגדולה, כי אנחנו מחוברים בעצם לכל הגוף. גם אפילו בגוף שלנו הגשמי, כשהוא מתקיים, יש שדה אינפורמטיבי שעובר דרך כל הגוף ועוטף את כל הגוף, ולכן הגוף הזה הוא קיים. זה לא סתם מערכת לימפה, מערכת דם, מערכת עצבים ועוד מערכות. לא. זה מערכת מידע הכללית. לכן לא ייתכן שאני אקח עכשיו כדור והולך לישון ומכניס את עצמי לאיזו הקפאה ל-200 שנה ובעוד 200 שנה שיעירו אותי. ואז אני קם לגמר התיקון, איפה יש כאן גמר התיקון, איפה מקבלים אותו, וככה מגיע, עומד בתור ומקבל. לא ייתכן. אני צריך לגדול במוח ובלב, בהבנה, בהכרה, בהשגה. אנחנו לא מסוגלים להכניס לילד ידע שהוא יצטרך לרכוש ב-20 שנות הלימוד, ולא יכולים לקחת אדם בגיל 20 שהבאנו אותו מהג'ונגל ולתת לו מה שתוך 20 שנה היה צריך לקבל בשלבים. אתם יודעים שזה בלתי אפשרי, יש כאלה דוגמאות. זאת אומרת, ההתפתחות הדרגתית אישית בהתמדה, בהגיעה שלנו, מחויבת לכל אחד. רק ההבדל הוא פשוט. האם אני לכל צד ושאל יקבל מכה מאחורה, או שאני אלך קדימה ברצון שלי? בסך הכל אנחנו נמצאים לפני שלבי התיקון וחייבים לעבור אותם כל אחד אחד, ובכל שלב ושלב, בכל צד וצד. זה כמו ילד רע, לא רוצה ללמוד, אז עומד האבא או אמא ומחייבים, תקרא עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, עד שממש כמה מכות הוא סובל, ובכל זאת הוא צריך לעשות זאת. או שהוא חכם ומבין שלא כדאי, אלא יכול לקנות רצון לקריאה, נגיד ללמוד קריאה, שמסתכל על החברים שלו שהם כבר יודעים והם מביישים אותו, איך אתה, מי אתה, אז הוא מקבל רצון מהם והולך קדימה ללא מכות וברצון טוב, חיים שלו נעשים טובים. זה ההבדל בין דרך שמאל לימין או דרך איסורים, שאתה תצטרך לקבל איסורים על כל צעד, או דרך המתוקה, אם אתה נמצא בסביבה שמעוררת בך קנאה, בעיקר קנאה, שאתה ממש מסתכל מה שיש להם ולך לא, ואז זה מחייב אותך ללכת לבד.
שלום רב. אתה טוען שהנשים בעצמם לא מאוחדות ברצונות שלהם לדחוף את הגברים לבקש את האחדות שלהם.
You're saying that the women are not united in their desire to push the men to ask for their unity.
נניח שהיום אנחנו ברגע הזה מבקשים מכל הנשים שנמצאות בכל העולם שצפות בשיעורים שלנו, לבקש מהם שכולנו נתאחד בתור נשים, ללחוץ על הגברים הרגע,
assuming,
כדי שהם יתאחדו.
Assuming that right now all the women unite in a request to ask of the men, all the women all over the world unite in a request to ask of the men to unite, will that help?
בצורה נחמדה, בצורה עדינה,
in a nice and gentle way.
כמו אמא.
Like a mother.
כמו אחות.
אמא שלי הייתה מאוד קשה.
אבל תראה מה יצא מזה.
Look what came out.
למטרה טובה.
It's for a good cause.
תראי. אני אמסור לדש. אני מכאן נוסע לטורונטו, אני הולך לפגש איתך. מה אני רוצה להגיד? לא צריכים ללחוץ על הגברים בצורה שאתם מעבירים לחץ. אתם רוצים שאנחנו נברח? אז זה צריכים כמו שאישה בבית. היא אפילו בלי מילים יכולה כל כך ללחוץ בשקט על הגבר שהוא יעשה הכל. זה מהטבע. אני לפי החיוך שלך רואה שאת מבינה אותי. מה אני רוצה להגיד? יש לנו הכנות האלו מהטבע לגברים ולנשים, חולשה לגברים להיראות גיבורים בעיני אנשים כאלה, כן? וכוח מיוחד לנשים לדרוש, להשתמש ברצון הזה של הגבר ולכוון אותו, שיממש רצון של אישה. זה ידוע לפסיכולוגים, דברים הם טבעיים. אנחנו צריכים, אנחנו אנשים מבוגרים, מבינים את הטבע, יש לנו מטרה מעל הטבע, צריכים ללמוד איך להשתמש בכל מה שיש לנו. אם אני יכול להגיע למטרה על ידי זה שאישה תגיד לי איזה אתה טוב, איזה אתה גבר חזק, איזה אתה קם כל בוקר ללמוד, איך אתה גודל יפה, אני גאה בך וכו' וכו', ודאי שזה יעזור לי. זה כמו ילד קטן ליד אמא. זה משפיע מאוד על הגבר. קודם כל, ללחוץ בצורה כזאת. בסדר? אחר כך נרד ללחצים אחרים.
אבל אנחנו רוצים לאחד את הרצונות של הנשים. יש לנו בעיה עם הנשים.
נכון.
עכשיו השאלה אם
אנחנו... חיים, אתה לא תרגמת.
אמרתי שהבעיה שלנו כרגע זה הנשים, שהן לא מאוחדות. אם אנחנו מנסים עכשיו לאחד את הרצונות האלה של הנשים, עכשיו, לבקש מכל הנשים בכל העולם, להתאחד כרגע.
אדרבה, אנחנו מחכים את זה מכם.
She said the problem is...
נכון, גברים?
She said that the problem was that the women were not united. So she's asking if the women... unite right now, right this minute, all over the world.
שיהיה לכם רצון אחד חזק.
אחד, רצון אחד. אין לנו הרבה הזדמנויות כאלה.
One will.
וללחוץ על הגבר אחד, כזה גדול אחד, סומאי. זהו, זה מה שצריכים. אנחנו נקווה שנרגיש את זה מכם. בבקשה.
Good evening, Rav. About 5 years ago, I began reading your books, and after a year and a half, I decided that you actually knew what you were talking about.
לפני כ-5 שנים התחלתי לקרוא ספרים, ובערך לפני שנה וחצי התחלתי פחות או יותר להבין על מה אתם מדברים.
זה בסדר. זה אפילו מהר.
Years ago I read Kabbalah Revealed, and in that chapter you described, well, you gave an allegory of how support groups use a method that is similar to the Kabbalistic method.
לפני כשנתיים וחצי קראתי קבלה רביעית, ואתה כתבת שם איך שקבוצות תמיכה משתמשות בשיטה דומה בעצם לשיטה של הקבלה.
Well, I took your advice from the book, and I participated in a support group, and I began taking the online courses at that time.
אז באותו זמן החלטתי להשתמש בהצעה הזאת, והתחלתי לקחת קורס באינטרנט.
שלנו.
Yes. Okay. So my question is, and this is my first convention, so I've been waiting a long time for this. And in leading up to my preparation for what really the winter convention in Israel, and then also this one, I'm trying to balance what is really necessary, because I find myself more dependent upon my group with Kabbalah, people who I've met personally and studied with regularly, and the support group that actually saved my physical life.
You're asking about the balance between the physical group and the online group?
No, the support group that I was, that I studied with as well, it's actually a 12-step fellowship, and studying Kabbalah, the balance between the two.
No.
Okay, יש לו, הוא לומד באיזושהי קבוצה, יש לו קבוצה תמיכה כלשהי, לא קשורה לקבלה, והוא שואל על האיזון בעצם בין הלימודים שלנו בקבלה באינטרנט והתמיכה מהקבוצת תמיכה הזאת.
אז מה אני יודע? אם אני לא מכיר את הקבוצה השנייה שלך, מה אתה עושה שם? איזה מין קבוצה הזאת? בדרך כלל לא יוצא מהדברים האלה אף פעם שום דבר טוב. נו, אולי נסיים, אני רואה שכולם כבר עייפים. אז אנחנו מחכים בינתיים התעוררות מנשים. גברים כבר מרגישים משהו? קצת, כן? אבל לא לשכוח נשים שכל הזמן אתם צריכות להיות בחיבור ביניכם. לעורר אותנו.